השיעור שלנו היום יהיה לרפואתו של מורנו ברבנו, ששמעתי שמצבו החמיר, הרב מרדכי צמח, בן מזל טוב, שיהיה לרפואתו. אנחנו בעץ חיים, שער א', ענף ב', עוד חב ב', למעשה בכרם שלמה זה עוד עין. והנה, גם בבחינה השנייה של יושר, שהוא בציור אדם, יצדק שם מעלה ומטה, פנים ואחור. בשיעור שעבר, אנחנו עצרנו בבחינה הראשונה, שהרב מוערכו מבאר בבחינת העיגולים. שם, בשיעור הקודם, בבחינת העיגולים, הרב הסביר איך יש מציאות כזו של מעלה ומטה, בציור העיגולים, פנים ואחור. עכשיו, איך זה, רק ככה לדזכורת, העיגול היותר גבוה הוא מעלה, כלומר עליון, והפנימי יותר הוא תחתון, ופנים ואחור הרב לא הסביר שם. עכשיו, למעשה אנחנו אמרנו שיש יסוד בדברי הרב בשער טנטה, שבעזרת השם מגיע נבאר, שהכן שהשפע שיוצא מהנקב, שהוא מפולש לתוך העיגולים, והוא גדול יותר ביחס לנקב אחר. אז אותו שפע שיוצא חזק יותר וכמותי יותר, הוא נקרא פנים. כן? הוא נקרא פנים. והנקב הקטן יותר יקרא אחור. אחת הדוגמאות שאפשר להבין את זה בפשטות, זה נקבה הפנים. וגולגול את האדם, נקבה הפנים, עיניים, אף, פה, הם יותר גדולים מנקבה העור שיש בעורף. כלומר, זה יכול להיות אותו באותו ראש, אבל הנקבים הם שונים. ביחס השפע הזה של נקבי הפנים, אז נקבי האור יקראו אחור, אז פנים נקבים גדולים, אחור נקבים קטנים, כמו פנים ועורף.
זה חילוק מהותי או חילוק יחסי?
זה חילוק יחסי. לפי גודל הנקב, כך נכנס השפע. כי השפע הוא מהאינסוף, הוא צריך להיות אותו דבר. אלא שהנקב הוא זה שמאפשר את כמות
האם ייתכן שדבר לעיתים יוגדר כפנים ובמערכת אחרת יוגדר כאחור?
לא. מה שהנקב
אז
יותר...
אז זה מהותי, זה כן מהותי.
זה מהותי, אבל כמותי. למה?
כן.
משום שהנקב הוא לא משתנה. אם הוא מפולש וגדול, אז הוא יקרא תמיד פנים. אם הוא קטן, הוא יקרא תמיד אחור יחסית אל הפנים. יכול להיות, כן, שאם יש מקום שיש בו נקבים קטנים, וביניהם יש קטנים יותר, אז הקטן יותר יהיה אחור של הנקב הקטן, שמבחינתו הוא יהיה פנים. כן. גודל הנקב הוא זה שאומר, האם זה פנים או האם זה אחור, כך הסברנו בעולם העיגולי. בסדר? עכשיו, פה לעניין שלנו אומר הרב גם כאן בבחינה השנייה בציור אדם, שזה ביושר, שמע לעומת הפנים ואחור. ופה זה הרבה יותר קל להבין, כי פשוט הוא שהקרוב אל ראשית הקו... יהיה ראש. כלומר, כל מה שקרוב יותר לראשית הקו, כשהוא באותו עיגול שקרוב אל האינסוף, כן? הקו, ככל שיותר קרוב אל האינסוף, אז הוא יהיה ראש. ושלמטה ממנו יהיה גוף. כלומר, ככל שהקו יותר קרוב למציאות החלל, כי יש חלל בתוכו הקו, ככל שיותר קרוב למציאות החלל, הוא נקרא מעלה, והרחוב נקרא מטה. כלומר, מכאן אנחנו לומדים שיש לנו ראש, גוף ורגליים. ושלמטה ממנו יהיה רגליים. כלומר, יש לנו התחלה, אמצע וסוף. כיוון שמה שמלביש על הקו הזה, דרך משל, הוא עומד על שני רגליים. כלומר, איך הרעיון? ניקח דוגמה את הגוף שלנו. הראש עומד על הגוף, הגוף על הרגליים. זה יושר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה שנקרא להלביש, מה אנחנו, איך מבארים את זה? זה למעשה אחד שנכנס אל המלביש. כלומר, אם יש לי, למשל, דוגמה הטובה ביותר שיש לנו להבין, אנטנה. החלק הגדול, כן, הוא מלביש חלק קטן יותר שנכנס לתוכו, והקטן שבתוכו מלביש חלק יותר קטן ממנו, כלומר למעשה הוא בולע, הוא מלביש אותו מבחוץ, והוא הופך להיות פנימי אליו. זה נקרא מלביש. לכן אומר רבנו מוארחו, שכך כיוצא בשאר פרטי פרטות, כלומר יש גם כאן פרטי פרטים של ראש גוף ורגליים, שגם בפרטים הללו, לא רק באופן הכולל, אלא גם בפרטי הפרטים, עוד פעם, הכל יהיה מסודר על התחלה, אמצע וסוף. פה כותב בסוגריים, ובענף ג' הבאר גם כן בניין 10 עיגולים של אק, שם הוא ירחיב, שם הרב למעשה יבאר חידושים נוספים שיש לגבי מערכת העיגולים. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, ופה למעשה נכנס הרב להסביר את קו היושר למעלה ולמטה, אבל צריך להעיר שהרב לא מסביר פנים ואחור בקו, אלא רק למעלה ולמטה. כך אנחנו עושים בהגאות של הרמז, נושא הגאות לספר אוצרות חיים. אוצרות חיים, הוא אומר, למה הרב לא מתייחס לפנים ואחור בקו? כי למעשה צריך להיות גם פנים ואחור בקו. אז הוא מסביר הרמז שפנים ואחור לא שייך בקו. ולמה לא שייך בקו, פנים ואחור? משום שזה מציאות בצורת אדם. מה שאין כן הוא חולק ואומר, הקו מהו? הקו הוא אור אין סוף. ולכן באור אין סוף לא יכול להיות חלוקה. לא יכול להיות ציור. לכן הוא כך מבין בדברי הרב שהוא מתעלם מהסבר על פנים ואחור בקו. עוד פעם. הרב מסביר מעלה ומטה בקו. פנים ואחור הוא לא מסביר. הרמז אומר, למה הוא לא מסביר? בגלל שהקו הזה, מה יש בתוכו? אור אין סוף. באור אין סוף אין לא למעלה, לא למטה, לא קדימה, לא אחורה. לכן, למעלה ולמטה הוא יכול להסביר רק באופן של הקו עצמו. כי הקו עצמו אמרנו שהוא דינים, הוא מקביל, הוא כבר נברא. אז אפשר, אבל באור עצמו הוא לא יכול. לכן הרב לא מפרש עניין פנים ואחור. אז מזה יוצא לנו שני כללים. אחד, וזה הזכרנו בשיעור הקודם, שבקו יש נפש רוח נשמה חיה יחידה. ככל שהוא קרוב יותר למעלה הוא יחידה, וכך יורד למטה. אז זה דבר אחד. וכל פרצוף, וכל עולם, מתחיל להלביש, כלומר, כשעולם תחתון מלביש לעולם עליון ממנו, הוא רק בחלק של הנפש והרוח. זה קודם כל. הדבר הכלל השני, הוא חשוב, שהנפש והרוח, שאנחנו מדברים במבנה העולמות, אם אנחנו מדברים על ציור אדם, הוא מהטבור ולמטה. כלומר, ההתלבשות תהיה באופן כזה שתמיד יהיה חלק גלוי של העולם המולבש, וחלק של הנפש והרוח הוא עטוף במלביש. בסדר? כלומר, תמיד הפרצוף התחתון, שמלביש את העליון, ילביש רק את הנפש ורוח שלו, של העליון, ממנו. ואחד שהרוח מתפשט, זה מהטבור של אותו פרצוף עליון. אחד הדוגמאות, כדי שנבין, אנחנו מדברים על עולם אק, אדם קדמון, הוא מלביש את הקו, הרי יש את הקו, ואק. אז הוא מלביש את האק, איפה? את הקו, ממקום נפש רוח שבקו. אבל יחידה, העליון, חיה, נשמה של הקו, הם גלויים. הם לא מולבשים בתוך אק. בסדר? עכשיו, אם ככה, ממשיך רבנו מוארחו ואומר, והנה עניין זה שנתבאר בענף זה, איך כל העולמות הם בבחינת עיגולים זה תוך זה כגלדי בצלים, והוא בחינה אחת. כלומר, אנחנו מדברים על עיגולים ואנחנו צריכים להזכיר שמדובר על כדורים מלאים. כלומר, לא כמו כדור גלגל של אופניים, כן? אלא כדור כולו שלם, זה תוך זה, כי הרב תמיד מזכיר שתי בחינות, עיגולים, אחת, ויושר, שתיים. וזה אומר הרב, ופה יש לנו לא פשוט, אומר הרב, ונרמז בזוהר בהרבה מקומות, מה עניין העיגולים? ובפרט בפרשת ויקרא, דף תת ויוד, איך אפילו הרקיעים והרצועות כגלדי בצלים זה תוך זה, והם מזכירים עיגול, וכן בפרשה בראשית דף יט, וזה לשון הזוהר, מה?
מה זאת הרקיעים והרצות?
כלומר, גם אחר כך, הנבראים אחר כך, הרקיעים, שבע רקיעים, והרצות.
זה הרצות, רקיעים.
כן, הרצות למעשה זה העולמות. בסדר? הם למעשה בנויים באופן של גלד, כמו גלדי בצלים, כמו שמובן בזוהר, פרשת בראשית דף יט, וזה לשונו. כולה, כלומר, כל הנבראים, קודשא בריך הוא, סליחה, יצריך קודשא בריך הוא לבברי על מה בהוא, ולעיתת כנה עלמה בהו. כלומר שהעולמות יתוקנו על ידם, וכולה מוחה לגב, כלומר כל מוח הוא פנימה. מהו מוח? מה שמולבש, הופך להיות מוח. וכמה קליפין חפיין למוחה, כלומר יש קליפות, וזה פה עכשיו לאט לאט, כי יש פה קושיות קשות. כמה וכמה קליפין חפיין למוחה, כלומר המוח הוא פנימי ומה שמבחוץ הוא קליפה אליו.
איך זה מסתדר עם נפש רוח?
יופי, תכף, זה אחד, יופי. וכל עלמה כגב נדה, כלומר הכל אותו דבר, כולה יהיו דה לגו מן דה ודה לגו מן דה. כלומר הרב מסביר את הסוגיה הזו בזוהר, הוא אומר זה מערכת העיגולים, נכון?
כן.
ככה הוא אומר. והרי מוכרח איך כל העולמות זה סובב לזה וזה סובב לזה. עכשיו בואו נראה מה הקושי הגדול שיש לנו פה. למעשה מי שמתבונן בלשון הזוהר, כולה הצטריך קודש הבריחו למברי עלמה והוא, והתעדכנה על מה והוא וכולם מוכה לגב, משמע מדברי הרב שהמוח הוא פנימי והקליפות שהן פחות זקות מהמוח חופפות עליו, נכון?
נכון.
יופי, עכשיו כאן הקושייה. מפשט דברי הרב בהבנת הזוהר, כן? מה יוצא? שבחינת העיגולים הרי זה הפוך. מה אמרנו? ככל שהעיגול הוא גדול יותר הוא זך יותר, הוא קרוב אל האינסוף. אז איך הרב פה מסביר הפוך, שכל המציאות הפוכה, שהפנימי הוא הזך יותר, הוא המוח, והחיצוני אליו הוא קליפה. לדוגמה, לדוגמה, אם עולם אצילות מלביש את עולם אק, אז מה יצא לפי ההבנה שעכשיו פשט הזוהר שהסביר הרב? שעולם אק, כן? מהסתכלות שלנו הוא קליפה, ומה שהעולם האצילות הוא יותר זך ממנו. למה? כי אנחנו רואים הפוך.
כן.
אנחנו מסתכלים מלמטה למעלה, אז מה שגדול יותר נראה לנו שהוא זך יותר, ככה אמרנו, לא בעולם העיגולים. אבל מה שגדול יותר למעשה זה העולם הנמוך יותר, וזה לא יכול להיות. אז איך אנחנו מסביר כזה פשט בזוהר? הפוך. מובן את הקושי?
כן.
לכן יש פה שני דברים שצריכים לראות. אחד, צריכים לזכור שרבנו מוערכו למד שנה וחצי בערך אצל הארי, רבו הארי, עד שהוא הסתלק. והרבה מאוד מן הדרושים, כאן אנחנו מקובלים, שמי שלימד את הארי זה אליהו הנביא. אליהו הנביא הסביר לארי את דברי הזוהר, כי למעשה תורת הארי על הזוהר הקדוש, ואליהו הנביא לימד אותו את הדרשות על הזוהר. עכשיו מוערכו לא הספיק ללמוד ממנו את הכל. חלק מהדרשות הן דרשות של מוערכו, בהבנה של מוערכו, ואנחנו מקובלים שהוא בסדר גמור, שדרשותיו דרשות אמת, אבל זו סברות שלו כבר. זה אחד. האפשרות השנייה, שהרב פה מסביר כפי ההסתכלות שלנו, מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה, ואילו רשב"י בזוהר מדבר מלמעלה למטה, ולכן מבחינת הזוהר אין שום בעיה, כי משהו גדול יותר הוא באמת זך יותר, והרחוק שהוא כביכול מוח, הוא קורא לו מוח, הוא הקליפה. אבל אנחנו שמסתכלים מלמטה למעלה רואים הפוך. זה שתי אפשרות להסביר את הקושי הזה. ואגב, הרב בעצמו, הרב מוערכו, הרגיש בקושי הזה, ולכן הוא ממשיך. ואבל פי שמשם נראה להפך, כלומר שהזוהר מדבר בהדיה, במראה ולא בחידות למעשה, שהיותר גדול הוא יותר קליפה, ובמערכת העיגולים זה לא כך. שהיותר פנימית ממנו הוא מוח, והחופף עליו הוא קליפה גרועה ממנו, הרב פה שם לב לקושי. אומר הרב שזה לעיגולים. עם כל זה, אם תפקח עיני שכלך תבין ותראה, כי מאמר זה מדבר בערכנו, אנחנו שוכני ארץ התחתונה. לכן היות ואנחנו שוכני ארץ התחתונה ומסתכלים מלמטה למעלה, אשר היותר קרוב אלינו הוא הנקרא קליפה הסובבת בערכנו, אל המוח אשר לפנים ממנו הוא הגלגל הסובב עליו, למה? כי אנחנו רואים הפוך. ולכן אנחנו, הערך שלנו, כבני אדם, רואים מבחוץ פנימה. ומה שכותב רשב"י, שהפנימי היותר הוא מוח, משום שהוא מכוסה ועוטף את הפנימי ממנו. אז אם ככה, המילה מוח שדבר רשב"י בזוהר, אין הכוונה למוחין, אלא הכוונה לפנימי. ואם ככה הכוונה במערכת העיגולים, שככל שהעיגול גדול יותר, הוא זך יותר והפנימי אחור ממנו, ואז אין קושייה.
למה הוא יכול לעצור את המקור הזה?
לא הבנתי.
מה הטעם במקור הזה?
מה פה שמה? אה, יפה. כלומר, למה הוא נכנס למקור?
יש עיגולים, אז למה הוא נכנס למקור? אני מבין.
יופי, אני אסביר, אני אסביר. למה הוא נכנס לזוהר? כי הוא דיבר ש...
זה בכלל רלוונט העיגולים?
בוודאי, 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 בוודאי. בחינת העיגולים, אנחנו אמרנו בשיעור הקודם, או זה שלפניו, שבחינה, בעולמות יש עיגולים ויושר כל הזמן. כלומר, עולם העיגולים לא יתבטל, הוא קיים. אז בוודאי שצריך לסמך לזה בזוהר. ולכן זוהר היה חותכת על מציאות עולם העיגולים בזוהר.
זה הכל.
בסדר? וממשיך רבנו מוערכו ואומר, אחרי שהסברנו שהפנימי זה המוח, כלומר הוא פנימי, ויש גלגל, ככל שהעיגול הוא גדול יותר, כך הוא זך יותר. אומר רבנו מוערכו, ואחר כך עוד גלגל אחר, היותר פנימי ממנו בערכנו. ואז הוא המוח אל הגל האחר, כלומר זה שלפניו. וכן על דרך זה עד אשר נמצא, וזה הפוך, כן? מבחינתנו זה הפוך, כי האין סוף לפנים מכל הנאצלים. והוא מוח פנימי לכולם, נכון, כן, מהחזקים מלמטה, למעלה, אז הכי 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 קטן, כאילו המרכז של הכל מה זה, האין סוף, כי אנחנו נסתכלנו מלמטה למעלה, אל המקור. Okay. ואז אם ככה מה יוצא? שכל הנאצלים, קליפין ולבושין אליו, כי באמת בעולם העיגולי, זה מלמעלה למטה. אז הוא מקיף את הכל, והגלגל היותר קרוב אלינו, הוא החיצון שבכולם. ונקרא קליפה על כולם.
למה הוא מעריך פתאום כל כך הרבה?
פה בשער הזה, ואנחנו תכף נראה, הבחינה של היושר היא בחינה שהיא יכולה לבלבל אותנו במבנה. כן, וכן, בהתחלה הוא מדבר על העיגולים, תכף נגיע ליושר. עכשיו, למה הוא צריך להסביר את זה? משום שאנחנו הבנו שהיושר, למעשה, מה זה היושר? זה הקו. הקו מצוי בתוך העיגולים. לכן, כדי שנבין שכמו שבעיגולים יש קו, כי מה אמרנו שהעיגולים למעשה זה הקו שנתעגל, ככה גם ביושר יש אותו מבנה של זה תוך זה, זה תוך זה, כמו בעולם העיגולים. שלא נטעה ונחשוב שמה שמדובר ביושר, שזה מסתדר על שלושה קווים, וזה תחת זה בלבד. כלומר, כל אחד שהוא תחת זה בלבד, בתוכו יש שוב פעם, זה תוך זה, תוך זה, תוך זה, תוך זה. כלומר, כמו שיש בעולם העיגולים, את הסדר של הפנימי יותר הוא מוח, והחיצוני יותר הוא קליפה אליו, וערכנו, אבל בין האמת זה הפוך. הגדול יותר הוא המוח, והפנימי הוא הקליפה. ביושר זה לא כך. לא כך, אלא ביושר באמת, הפנימי יותר זה המוח, והחיצוני הוא קליפה אליו. כי ביושר זה הפוך. אנחנו נראה באמת שקל יותר להבין את דברי הזוהר על היושר ולא על העיגולים. כי ביושר זה ממש מסודר.
כן.
לכן, ממשיך ואומר...
נפש רוח ונשמה חיה יחידה זה ביושר או בעיגולים?
ביושר.
זה ביושר.
זה ביושר.
בעיגולים הכל חופר.
בעיגולים אין, העיגול הוא שלם. לכן כל הנושא של נר נחי, כן, הוא רק ביושר.
רק ביושר?
רק ביושר. כי מה קורה? כשאנחנו אמרנו למה זה צורת עיגול? כי הכל צריך לקבל הכל בהשוואה אחת.
כן.
אז אם אני מחלק אותם למדרגות, אז זה כבר לא השוואה.
אבל כמו שראינו בעיגולים, מבחינה של יושר, אין בחינה של נר נחי, נר נחי, איך אומרים את זה?
כן, לא משנה.
אין בחינה של נר נחי בתוך העיגולים?
יש, אבל הבחינה שם היא נעלמת. שם הבחינה, אמרנו בשיעור הקודם, שמה אנחנו נגיד, למשל, שזה יחידה בקו, באותו מקום שקרוב אל הנקב.
כן.
זה יותר גבוה. אחריו זה הולך ומתעגל. אתה זוכר? דיברנו על זה בשיעור הקודם. גם שם יש, אבל הוא מתעלם, כן. הוא נעלם. כי בגלל בחינת העיגול הכל צריך לקבל בהשוואה אחת. לכן, אומר הרב, האומנם בבחינת העולמות בעצמם אינו כך, אלא הפנימי שבכולם הוא הקליפה, והסובב על כולם הוא המוח. גם במאמר זה יובן הבחינה השנייה נקראת ציור אדם ביושר. כלומר, פה הוא מתחיל לעבור באמת אל הנושא שלנו, שהנושא שלנו למעשה ביושר. כלומר, מצד האמת, אם אנחנו נבחן את הדברים בצורה פשוטה, כן? מתקבל יותר על הדעת, כדברי הזוהר, ציור אדם ביושר. שהמוח באמת הוא פנימי, והקליפה הוא המלביש אל החיתוני. כלומר, שכשאנחנו מדברים על מוח, על פנימי וקליפה, אנחנו גם מדברים על אק ואצילות. אצילות היא קליפה אל אק, ביחס אליו. בסדר? ולא להיבלבל, כלומר שאומרים קליפה, אנשים מבלים מיד. לא, אלא היות והקליפות זה כאילו תומה. לא, עולם האצילות הוא קליפה יחסית לאק. לכן פה אומר רבנו מוערכו,
שערות קצת מאה.
מה?
יש הרי קצת טמאה לגבי עבר ירדן.
כן, הרצות, נכון, כן. נכון. הארצות הכמו בכלל, הן מקיפות אל הארץ, אל הנקודה הפנימית, אל המוחין של ארץ ישראל. זה כדוגמה של העניין הזה. אבל עכשיו, זה אולי רקע לדיון שיש בגמרא לגבי, בגיטין, לגבי מי שיוצא לסוריה, להביא גט וכו', צריך להיגע בקרקע, לא ייגע בה, כן ארץ הטומאה, לא גזרו עליה, לא כן גזרו עליה. אבל מצד האמת, לחזור לעניין שלנו, מצד האמת מתקבל יותר על הדעת כדברי הזוהר צורת אדם ביושר, ואחד המפרשים של העץ חיים, אם זה המקדש מלך והשם בן ססון ואוסוף עוד חבדלת שלו והבית לחם יהודה, הם כותבים שהיותר חיצון הוא קליפה ויותר פנימי מוח, וזה מובן יותר בציור אדם ישר בפשטות. למה להסתבך עם עולם העיגולים? כלומר קשה להם מה שעשה פה מוערכו, למה הוא בכלל נכנס לעניין הזה בעולם העיגולים, זה ביושר, הרבה יותר קל להבין דברי הזוהר כשמדובר על עולם, על אדם ביושר.
אז מה המקור שלהם לעולם העיגולים בזוהר הקדוש?
או, יפה, תכף נראה, הנה זה בהמשך. אומר רבנו מוערכו, שכולל מי הציור אדם ביושר, כולל כמה עולמות, כנגע בספר הזוהר, פרשת תולדות, דף קוף למדלת, וכמה הוא אומר, וכמה דברנש יהיו, התפלג. לכמה שייפים, כלומר לכמה מדרגות, וכולו קיימים דרגין על דרגין. כלומר, כל המדרגות עומדות מדרגות על מדרגות, מתעדכנים אילן על אילן, כלומר עומדים אחד על השני, וכולו חד גופה, כשם שהראש עומד על הגוף, הגוף על הרגליים, והכל נקרא גוף אחד, אחינה מעלמה. כלומר, למעשה, פה אנחנו צריכים להבין היטב. מה שהובה על ידי מוערכו בזוהר בראשית, מדובר שם באמת על עולם העיגולים, לכן הוא הביא את זה. אבל שם מדובר במבט על, ולא במבט מצד ערכנו. ולכן זה המקור לעולם העיגולים, ממש. אבל בגלל שזה המקור לעולם העיגולים, ובערכנו הסתבכנו, כי אנחנו מסתכלים הפוך. אז לכן הוא מביא את המקור הזה, כי זה המקור לעיגולים, ולכן הוא מיד עלה לקושייה הזו וענה, שזה בערכנו, כלומר שאנחנו מסתכלים מלמטה למעלה.
מה עשיית המקובלים, שאמרה שזה...
או עשיית המקובלים,
נכון, בזור, מה הם יגידו?
לא, עשיית המקובלים אומרים, לא שזה לא המקור, כלומר, המקדש מלך, והשמן ששון, ובית לחם יהודה, לא אומרים שזה לא המקור לעולם העיגולים, זה כן המקור, אבל קשה להבין אותו, לפי דברי הרב. אבל זה המקור, כי באמת בשכל הישר, הפשוט, יותר קל להבין את דברי הזוהר כאילו מדבר על ציור אדם ביושר. הרבה יותר פשוט. הוא ממשיך רבנו מוערכו ואומר ובניו ד' נבאר.
הרעיון נראה לי פשוט, הוא חיפשו מקור של דבר עיקרי וקליפה לו.
כן.
וזה עיגולים. חיפשו מקום למדרגות. מצאו, זהו.
זה אותו מקום אבל.
כן, לא... כמה שייפים, יושר.
נכון,
נכון. מה אתה עושה עם זה? זה
עניין
של
לבטים,
מסתכלו
על זה כמו... יפה, לכן כשרבנו מוערכו מביא את העניין של עולמות העיגולים כפי שמובא בזוהר, שם רשב"י באמת מדבר על עולם העיגולים. ולכן הוא חייב להביא אותו. כי זה מקור מבוסס לדברי הרב.
כן.
בסדר, אבל אנחנו, בגלל המבט שלנו, מסתבכים פה. ובגלל הסיבוך הזה אומרים פרשי הזוהר שקל יותר להבין את דברי הזוהר ולייחס אותם לציור אדם ויושר ולא לעולם העיגולים, בערכן. אבל לא שהוא לא מדבר על עולם העיגולים.
על הציור, אבל יש שם בעיה, כי הרי אנחנו מדברים לא על מדרגות, אלא מדברים על קליפות
ומוח. אבל זה גם מדרגה. ומוח. כן, אבל גם זה אפשר לומר שזה מדרגה. בואו נסביר. גם זה אני יכול לומר שזה כמו מדרגות. כי הפנימי יותר, כן, מתלבשש התאה. חיצוני אליו מתלבש, עד איפה? עד נפש רוח שלו, נכון?
אבל לא ראינו את זה, לא ראינו שם פשט, זה מה שאני שאלתי, לא ראינו שם פשט. הפשט אומר שהמוח נמצא והגלגולת מקיפה אותו מכל צדדיו. אז זה לא, לא, לא מדרגות.
אנחנו מדברים, לא. כשאנחנו מדברים על עולם העיגולים, כן. כן, אמרנו, כל אחד מלביש עד איפה? גם כן, רק נפש רוח.
אז כן מלביש את נפש רוח?
תמיד נפש רוח בלבד.
הבנתי.
כל מה שפנימי יותר, כלומר שהוא מלביש, הוא מלביש נפש רוח, נפש רוח, נפש רוח.
גם בעיגולים.
בכל מקום.
הבנתי.
זה תוך זה, זה תוך זה. אז מה קורה? שיש לנו כמו מדרגות.
כן.
גם בבני העיגולים.
כן.
תדע. רק קל יותר להבין את זה, איפה? ביושר. ולא כל כך בעיגולים. בסדר? זה כמו עיגול שכאילו מלביש עיגול, אבל לא את כולו, אלא רק שני חלקים ממנו. ואז נוצר מדירוג כזה. נכון? גם בעיגולים. אז אם ככה, ממשיך רבנו מערכו ואומר, ובענף ד' נבהר, איך כל הבחינות מצטיירים בציור אדם, ועם ד' לגום מידה וד' לגום מידה, ופה אני רוצה שנעשה עבודה איטית. כלומר, גם בציור אדם, שבענף ד', ובעוד שני ענפים מאיתם. שם נרחיב ונסביר איך בכל המכינות, גם בעיגולים, יש ציור אדם, כן? בהם זה תוך זה וזה תוך זה. שים לב עכשיו למילה מעניינת. אומר רבנו מוחו פה, עתיק. מי זה עתיק? עתיק הוא הפרצוף הגבוה ביותר של כל עולם ועולם. כלומר, עוד פעם נקרא. בסדר? ובענב דלת נבהר איך כל הבחינות מצטיירים בציור אדם והם דה לגו מנדה ודה לגו מנדה עתיק, כלומר הפנימי יותר הוא יקרא עתיק, כלומר הוא הפרצוף הגבוה ביותר של כל עולם ועולם, לגו מן עריך אנפין, שהוא פרצוף שמלביש על עתיק והוא חיצוני ממנו, וערך אנפין לגו מן אבא ואמא והם חיצוניים אליו, ואבא ואמא לגו זה שהם חיצוניים אליו וכולי. עשר ספירות כל המדרגות. כלומר, פה אנחנו רואים שבמערכת היושר מי שיותר פנימי הוא מוח, והוא יותר גדול. כלומר, באיכות שלו. ובעיגולים, הגדול הוא הזך יותר, והפנימי עווה ממנו. הפוך. אוקיי? וזה מה שאומר, ושם מובן היטב, כפי היותו דה לגו מן דה, דה לגו מדה מוחן, ודה קליפה. בסדר? הרי אם ככה, נתבאר שתי הבחינות שיש בעשר ספירות. אחד בחינת עיגולי, ואחד בחינת יושר, כלומר ידה. כלומר, למעשה, בציור שאנחנו עכשיו ראינו, אנחנו למשל, בשביל ההבנה, נדמיין לנו את עולם אק, הוא מלביש את הקו, נכון? ועריך מלביש את אק, ואבא ואמא מלבישים את עריך, וזה מלביש את אבא ואמא, נכון?
רגע, אתה דווקא לתיק.
לא, אמרנו, עוד פעם. אדם קדמון מלביש את הקו.
כן,
עכשיו, עריך. תכף, עריך, הוא מלביש את אק. כן? ואבא ואמא מלבישים את עריך. נכון?
כן.
וזה מלביש את אבא ואמא.
כן.
נכון? ונוק מלבישה את זה. אז לכן הפנימי ביותר, שזה אצלנו הוא הקו, ורק הוא הזך ביותר והחיצוני ביותר הוא עבה והחוק, כלומר נוק. ברור, זה הציור. אז אם גר למעשה במקום הזה אנחנו סיימנו את השאלה, סליחה רגע, את השאלה הגדולה ששאלנו עוד בהתחלה. איך העולמות הללו מצטיירים? ורבנו מוערכו אמר שיש שתי בחינות, אחת פנימי, אחד יושר, והנה יש לנו גם הסבר על העיגולים, סליחה, על העיגולים והיושר, יש לנו גם הסבר על העיגולים, שיש מציאות של עיגולים בספירות בעולמות, שגלדי בצלים זה תוך זה וזה תוך זה, באופן כזה שיש, ראינו ביניהם כאן עכשיו, שגם שם יש מדרגות, ומצד שני יש לנו גם את קו היושר, שהם מסודרים בציור אדם של ימין, שמאל ואמצע. ובזה סתיים העניין הזה. בסדר? עכשיו, מה שדיברנו פה באופן עקרוני זה רק כללים. עוד לא ירדנו לפרטים, כי בעל ד' הוא ימשיך, בעל פיול א', פיול ב', הוא יפתח עוד את עולם העיגולים ועולם היושר, ונברר עוד חילושים ופרטי פרטים בתוך המערכות הללו. כי יש חשיבות לדעת שמערכת העיגולים ומערכת היושר, אנחנו דיברנו בעיקר בשיעורים עד היום, דיברנו בלשון כללית, כלומר השתמשנו במושגים כלליים, כמעט ולא ירדנו לפרטי פרטים. אבל כל הזמן מוערכו שתל משפט כזה, ופרטי פרטיהם יבואר להלן, כן, ועוד נדבר על פרטי הפרטים. למה זה חשוב? כי א', אם אנחנו הבנו את הכללים, אנחנו גם, כשנגיע לפרטים, לא נשכח שהפרטים הללו הם חלק מן הכלל. ולכן תמיד שאנחנו נדבר גם אחר כך בעולם העיגולים, ואנחנו נדבר על היושר שבעיגולים, כן? אנחנו נבין שכל ספירה וספירה, יש בה ימין ושמאל ואמצע, והם כגלדי בצלים זה תוך זה. כלומר, הדבר הזה יחזור על עצמו גם בפרטי הפרטים. ולכן זה היה חשוב בהקדמה הזו שלו, של מוערכו להסביר לנו על שתי האפשרויות הללו של עולם העיגולים ועולם היושר. שאלות עד כאן.
כשאתה תיארת את המבנה הזה של היושר, של אנטנה כזה, שהוא כותב פרטית ואחרי זה אתה התעלמת...
כן, כי יופי, יש חמישה, אנחנו מדברים בדרך כלל חמישה פרצופים.
כן,
נכון, והעתיק הוא כאילו עוד פרצוף. אבל זה בדרך כלל, ואנחנו לא מדברים על זה באופן כללי, כי עתיק הוא חבוי, הוא הכתר. אנחנו לא מדברים עליו, הוא נעלם. לכן לא מדברים עליו. אנחנו נראה שבדרך כלל עתיק מוזכר מדי פעם, אבל הוא נעלם.
איך אנחנו עושים עליו כאל עתיק או כאל...
אז אמרנו, בכל עולם ועולם יש את העתיק שלו. כן? זה לא שיש את זה במקום אחד וזהו. אמרנו שהוא מלביש עתיק. מה מלביש את העתיק?
כן.
כן? אז יופי, אז מה יהיה באצילות? עתיק זה אצילות, ועתיק זה בריאה, ועתיק זה יצירה, ועתיק זה עשייה.
כן. כן. לא, מה שלא מובן, שהוא כן מתייחס פה לעתיק.
כן, הוא הביא אותו, כי מוערכו בחלק הראשון, עד כאן הוא דיבר על עוד פרצוף, שהוא בדרך כלל נעלם. והיות, והפרצוף הזה, נעלם, אז אנחנו לא מוצאים אותו הרבה בעץ חיים, אלא מדי פעם הוא מביא אותו, כי ולמה? כי אנחנו מתייחסים בעולם שלנו אל העולמות בבחינה של שם הוויה. שם הוויה, אנחנו יודעים שהיא מחולק לחמש בחינות, חמישה פרצופים. קוד של יוד שהוא הנעלם שזה האק, נכון? לא מדברים עליו. וארבע אותיות של הוויה, וזה אביה. אז המעשה בדרך כלל אנחנו לא נמצא הרבה של דרשות סביב עתיק. כי עתיק הוא נעלם. הוא נעלם. בסדר? כן. הוא הביא אותו שנבין איך ההלבשה. בגלל שהוא דיבר על ההלבשה, עתיק מלביש, אז הלביש. טוב.
לא, כי זה מאוד מוזר, אומר, אל תגלגל מן... אולי זה הסיבה שלא מזכיר את האק.
לא, אז זהו, אז הוא בא פה...
אולי זה הסיבה שלא מזכיר את האק.
לא, רק שנייה.
כמו מדבר על אריך אנפין ומטרה.
נכון, מדלג.
ואז יש עתיק.
נכון, מדלג עליו. נכון. הוא מדלג עליו כי הוא נעלם.
הבנתי.
הוא פשוט נעלם. ומה שנעלם, אנחנו לא מדברים עליו. אין לנו רשות למעשה לדבר בו.
מדבר על האנפין ואת העתיק שלו.
בסדר?
לא, כי מה כותב אק זה המוזר, אבל לא כותב אק זה
הגיוני. נכון, כי הוא מלביש אותו.
כן.
רגע. פה, חמודה שלי, זה מפריע. אני רוצה פה לראות. עכשיו, פה אנחנו נכנסים למהדורת עניינה. למעשה, כבר הסברנו בהתחלה, בהתחלת השיעורים, שמהדורת עניינה למעשה זה מהספר אוצרות חיים. הוא לא שייך לכאן. בכל זאת הוא מובא בעץ חיים. ופה יש גם חילוקי מחלוקת בין המפרשים של העץ חיים והזוהר על המשפט הבא. אומר רבנו מואב, וזה ממש מילה במילה מאוצרות חיים. החלק שאנחנו נמד עכשיו.
כל אוצרות חיים דחוף פה...
לא, 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 פה עכשיו, יש חלקים, אבל פה, כל מקום שכתוב מהדורת עניינה, בעץ חיים זה מאוצרות חיים.
אבל לא הכניס את כל אוצרות חיים.
מה?
לא הכניס את כל אוצרות
חיים. כל מה שמופיע מהדורת עניינה זה משם. במקרה שלנו, מהדורת עניינה, הקדמה אחת כוללת מן האין סוף עד הזעיר אנפין. למעשה, המושג הזה שנקרא זעיר אנפין, אנחנו יודעים שהוא לא מתייחס למערכת העולמות. כי זעיר אנפין מהו? הוא פרצוף. עד עכשיו דיברנו על עולמות. ועכשיו, פתאום מורחו מדבר על פרצופים. זה קודם כל. צריך להסביר. לעומת זאת, אק מתייחס לעולמות. כבר באופן כללי בתור החלל, המעציל העליון ברוך הוא ברוך שמו ברא חמישה עולמות, אק ואביה. עכשיו, כאן למעשה אנחנו עושים חזרה על כל מה שלמדנו עד היום. בכל עולם, בפרטות, יש חמישה פרצופים, בכלל. יש לנו חמישה פרצופים בכל עולם. אריך, אבא ואמא, זה ונוק, נכון? עכשיו, כאן יש צורך להבין בדברי הרב, שהוא אומר זעיר אנפין, זעיר אנפין של מי? כי משמע, לפחות בפשט, שפה הרב בא להסביר, הקדמה אחת כוללת מהאינסוף עד זה של מי? עשייה? כל העולמות. או אולי הוא מדבר עכשיו על זה והצילות. לא יודעים? לא יודעים. כלומר, יש לציין שפה הכוונה, אני קודם כל אגיד את הדברים, הכוונה היא פה לזה והצילות בלבד, ככה משמע, ולא אפילו לנוקבה של זה. למה? משום שנוקבה של זה היא תלויה בזה. כשזה מתוקן, אז היא מתוקנת. אז פה משהו לפחות מפשט דברי הרב, זה רנפין של האצילות, ואפילו לא מדבר על נוק של האצילות. בסדר? עכשיו, פה אנחנו רואים שהכותרת הזו, הקדמה אחת כוללת מן האין סוף, עד הזה רנפין, רבנו דברי שלום, נכד הרשש, כתב, שכל הכותרת הזו, הייתה בעץ חיים של הרשש מוקפת בעיגול. היה מסומן. זה היה כאילו...
מה זה אומר?
לא, הוא כאילו צייר שם, כן, כאילו...
כמו סוגריים בגמרא, מה זה אומר?
או, יפה, אז הוא רוצה לומר, הדברי שלום, רוצה לומר שנראה שלא צריך לגרוס את ההקדמה הזו. כלומר, את המילים הללו, הקדמה אחת כוללת מן האין סוף עד הזה רפיד, לא צריך לגרוס. ככה הוא סובר. ולכן, סבו הקדוש, כן, עשה סוגריים, והוריד אותה. לא מחק, אבל עשה סימן, זה לא. וצריך להתחיל מידה, שזה המשפט הבא. כי תחילה, ככל, היה כל המציאות האופשית. בסדר? ככה הוא אומר. מעניין שגם הכרם שלמה, הוא מביא דבר אחר. הוא אומר שהיה לו ספר אוצרות חיים כתב יד, ישן. ושם היה כתוב דבר מעניין. לא היה כתוב כמו שלפנינו הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הזעיר אנפין, אלא היה כתוב הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד נוקבה דזה. אוקיי? כלומר, כל עולם האצילות. מזה נראה לנו לומר שהרב לא כתב את הכותרת הזאת. הרב מוערכו לא כתב את הכותרת הזאת.
בגלל הסברה שאתה אמרת לפני.
כמה הסברות? כי לא ייתכן מכמה סיבות. אחד.
נוקבה דזה אמור להיות מתוקן קצת מהזה, זה מה שאתה אמרת.
כן, ככה היה אפשר להבין. אבל זה לא מסתדר.
כן.
כי, א', מה המקום של המשפט הזה, הכותרת הזו, כי היא תוקעת אותך, כי אתה לא יודע על מה מדובר. על איזה עולם, איזה זה, של מי. אז הוא משאיר אותך בסימן שאלה ולא ברור. אז אתה צריך לתמוע. הדבר השני, ראינו אצל רבנו הרשש, שהוא כבר מסמן אותה כבעייתית. דבר השלישי, שבכתב יד עתיק של אוצרות חיים, מופיע משהו אחר. כלומר, הדנוק של זה, של זה. כלומר, יש בו זה שיבוש. אז לכן יש מי שגורס את זה, יש מי שגורס את הקטע הזה, הקדמה, ויש מי שלא גורס אותה. אנחנו לא גורסים אותה. אבל למעשה אנחנו מקבלים יותר את הדעה של רבנו הרשש, ומתחילים ללמוד מדע כי תחילת הכל היה. זה גם מופיע באוצרות חיים, בלי הכותרת. בסדר? זה הקדמה כולל.
כתב יד הישן, זה שירדה משם מילה, מהכתב יד הישן לכתב יד החדש.
לא, זה לא ירד. זה שינוי. כי בכתב יד שלפנינו בעץ חיים.
לא, לנו ירדה מילה מהכתב יד הישן. כתב יד הישן היה מוסיף שם גם נוק.
כן.
לנו זה בלי נוק.
נכון. אז זה שינוי. אבל זה שינוי של עולם. זה שינוי עולם שלם. נוק זה עולם.
כן.
לכן...
שינוי משמעותי.
ודאי, לא גורסים. אנחנו לא גורסים. כלומר, למעשה אנחנו מתחילים מהדורת עניינה, דע כי תחילת הכל היה.
לא, זה לא שינוי של עולם, שינוי של פרצוף.
איך?
שינוי של פרצוף.
כן.
לא של עולם.
לא. אם אנחנו מדברים עכשיו על הקדמה אחת כוללת והזכרנו את הזעיר אנפין, אז הגענו לפרצופים. אנחנו לא מדברים על זה, כן? אלא מדלגים על הכותרת ומתחילים מההתחלה כי תחילת הכל היה עולם וכו'. בסדר? זה במאמר מוסגר. אנחנו לא גורסים את זה, אנחנו אמנם לא מוחקים את זה מהספר עץ חיים, אבל אנחנו עשינו מה שעשה הרשש. עיגול, סימון, מרקר, אופ, זה... שאל... מי שרוצה יגלה. ניכנס לעניין. דע, כי תחילת הכל, וזה חשוב, כי זה חזרה. ממש שלמדנו פחות או יותר עד היום. דע, כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט, ונקרא אור אינסוף ברוך. כלומר, היה הכל אור חסד פשוט אחד בתכלית הייחוד, ולא היה שום חלל לפני הצמצום, ושום אוויר פנוי, אלא הכל היה אור אין סוף. זה הכלל שפתחנו, אתם זוכרים, וזה צריך להיות זהו. והנה, וכשעלה ברצונו, כלומר פה הכוונה למחשבת הבריאה, להציל הנאצלים, ולברוא הנבראים. כבר אז במחשבת הבריאה, הכל הצטייר במחשבת המעציל. לסיבה נודעת, הרב לא מרחיב מה היא, כבר דנו בה מספיק. כן, פה ודאי לא בה מספיק. הוא רואה אותן דוגמה לי, כזה רחום וחלום וכה יוצא. ואם אין בעולם מי שיקבל רחמה ממנו, איך יקרה רחום? וכן על דרך זה, שאר הכינויים. כלומר, כיוון שהרב הוכרח, הרב מסביר, כיוון שהוא הוכרח ביחס למה שהיה בכוח, כלומר במחשבת הבריאה, זה אתה זוכר, דיברנו עוד בשיעורים הראשונים, אז לכן, אם לא יהפוך להיות בפועל, אז לא תהיה שלמות. אז היות וצריך להוציא מן הכוח אל הפועל, אז יש שלמות של המחשבה. הנה צמצם עצמו באמצע האור שלו, כלומר באמצע האור אין סוף בערכנו. כי לאין סוף אין אמצע. לכן בערכנו, בנקודת המרכז האמצעי, אמצע של האמצע, אלא סביבות והצדדים. כלומר, זה גילוי כוחות הדין, כלומר, מה שאז אנחנו אמרנו, זה הכוח בעל תכלית, כן, שנוצר, ונשאר חלל בינתיים. בסדר? על ידי גילוי הכוח בעל תכלית, נסתלק אור החצל הפשוט, וזה היה צמצום ראשון, ושים לזה מודגש פה, צמצום א', ראשון של המעציל העליון, ופה צריך, זה עוד כלל חשוב, זה שמוח הוא אומר צמצום ראשון, מזה אני למד, שישנם עוד צמצומים, לא אחד, עוד הרבה. יהיו עוד צמצומים. מה הכוונה? אני רק נוגע קצת, וזהו, לא נרחיב. לא נרחיב, רק עכשיו לטעום, כדי להסביר. למעשה, הקדוש ברוך הוא פעל על ידי יצירת העולמות, ועל ידי המלאכים, והרבה שלוחים למקור, בבריאה, שיהיו פעולות של צמצומים קטנים יותר. אחת הדוגמאות, הכי פשוטות להבין, כשהיה צריך להיות נאצל עולם האצילות, האור שבאק לא מתאים לעולם האצילות. אז האק צריך לצמצם את אורו באופן כזה שיהיה עולם האצילות. ועולם האצילות צריך לצמצם את האור שלו כדי שיהיה עולם בריאה. כלומר, יהיה צמצומים וצמצומים וצמצומים, אבל לא נרחיב את זה עכשיו. לכן פה מדגיש הרב צמצום ראשון. יש כאלה שחושבים שיש שני צמצומים וזהו. נכון? אז לא לטעות. לא לטעות. יש הרבה צמצומים. אם אנחנו ניקח לדוגמה.
הצמצומים האלה מההתחלה ועד הסוף, עכשיו דבר על צמצומים חלקיים.
או, יש צמצום גדול. זה הצמצום שבו האור אינסוף צמצם כביכול את עצמו ונתן רשות לכוחות הדין להגביל אותו. זה הצמצום הכי גדול, הוא הראשון. יחסית אליו כושר הצמצומים הם קטנים. אבל שלא נטעה. יש עוד צמצומים.
עכשיו, הצמצומים האלה מתי נגמרו? הם היו מי"ז באלול, מכ"ה באלול?
לא, אנחנו עכשיו הבנתי את השאלה. לא, זה, הרי אנחנו אמרנו מי"ז ועד ראש השנה, כן? אנחנו דיברנו על זה שבו היה הזמן כביכול של בריאת העולם. אז היה במהלך הזה של הבריאה.
כן.
הצמצומים ועוד צמצום ועוד צמצום. על מנת שעל ידי כוח הצמצום, כלומר גילוי כוחות הדין בהתאם לעולם הנברא הבא, יברא עולם.
כן.
אז יש צמצומים וצמצומים וצמצומים, למעשה אפשר לומר, שעד היום הצמצומים הללו נמשכים. אבל הפעם זה לא בא מצד הבורא, אלא מצד הנבראים. כלומר, כאשר האדם עושה הפך רצון השם, אז הוא למעשה מצמצם את הקיבול שלו. כלומר, הצמצומים הם...
וזה מראש השנה?
כל הזמן. אז אנחנו נחלק. מה שפה מדובר, שיש לו צמצומים, כן? וזה הצמצום הראשון, זה באמת מי"ז באלול עד ראש השנה. כלומר, בבריאה, תהליך הבריאה. אז כל נברא, כל בריאה חדשה, שהיא פחותה מזו שקדמה אליה, היא חייבת להיות על ידי צמצום. בסדר? לכן פה הוא הגיש את צמצום הראשון. עד שנמצא, עולם האצילות וכל העולמות נתונים תוך עיגול זה, אור אין סוף מקיפו בשווה. כלומר, בתוך החלל. והנה, כאשר צמצם עצמו, כלומר, כשהסתלק אור החסד מתוך החלל, כדי לאפשר קיום לזולתו, כלומר, שיהיו נאצלים, נבראים, יצורים ונעשים, עולמות הביאה, יוכלו להתקיים, אז דרך צד אחד מן החלל, מקום אחד, המשיך דרך קו אחד ישר דק כאין צינור, זה הקו שלמדנו, שהוא נראה קו אחד, נכון, דק, וזה כשהוא נראה באופן כללי. כבר למדנו שהוא בתוכו מתקרב אליו, נראה שהוא מחולק לימין, שמאל ואמצע, נכון? נמשך מן האין סוף אל תוך החלל. ועכשיו הפתעה.
למה הוא שם צד? בשביל שאני לא חושב שזה ראש?
כן, כדי שלא נחשוב שזה מכל הכיוונים. אתה זוכר שדיברנו על זה?
כן, לא, אבל למה צד? מה המשמעות שלו?
צד אחד, כלומר כיוון אחד.
כיוון אחד.
כיוון אחד, כן. זה פשוט לשון מוח חוף.
זה לא צד להבדיל מראש.
המילה כיוון היא לא כל כך נמצאת
בעץ חיים. יש פה אחד, אחד,
כן, 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 כן.
למה אחד?
דרך צד אחד, כלומר כיוון אחד. מן החלל, המשיך דרך קו אחד ולא הרבה קווים, שלא נטעה שכביכול יש הרבה קווים שבאים אל העיגול, אל החלל מן האינסוף. זוכר שדיברנו על זה, כי אז הכל היה מתפרק. דק כאין צינור. זאת אומרת שזה הקו, אור אחד, שלא נחשוב שיש כמה אורות בתוך הקו, תכף נראה שזה לא מדויק. הנמשך מן האינסוף בתוך החלל ומלא אותו. כלומר, יש לנו פה עכשיו שני דברים. אנחנו לומדים. אחד, צינור. שתיים, שפע שעובר בתוכו. נכון? זאת אומרת שלמעשה אנחנו מבינים מכאן שיש לנו שני סוגים של שפע. אמת?
כן.
האחד הוא הצינור, הוא החיצוני, זה שפע. שנמשך מהאור שהיה בחלל. והשפע שעובר דרכו זה שפע שלא היה בו צמצום. כלומר, הקו הוא כתוצאה מצמצום, וכבר למדנו את זה, ומה שבפנים הוא אור אין סוף, כמו שהוא ללא צמצום. ועכשיו יש פה קושייה. בואו, קחו אוויר, תנסה להבין מה הקושי שאני הולך לזרוק לכם פה. תקראו את המשפט האחרון בדברי הרב. אז מה הקושייה? כן, זה נכון, זה המקום. אבל מה הקושייה?
אם הוא ממלא אותו, אז מה, אז למה הוא לא מתבטל?
עוד? עוד כיוון חשיבה? בואו נקרא לאב, בסדר? והנה כאשר צמצם עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל, המשיך דרך קו אחד ישר, דק, כאין צינור, עד כאן זה מצוין, אור אחד הנמשך מן האין סוף אל תוך החלל וממלא אותו.
רגע, מי ממלא אותו?
האור.
האור ממלא אותו.
נכון, את מי?
הוא ממלא את החלל.
אני שואל שאלה. את מי? הוא ממלא אותו, את מי? האם כוונת הרב ממלא אותו את החלל כמו שאתה אומר, או ממלא את הצינור? כי זה המשך מאוד פשוט למלא משפט. כלומר, ממלא אותו, ממלא את הצינור, כי הוא דיבר על הצינור. אבל אפשר גם להבין שהוא ממלא את החלל. נכון, קושיה?
כן.
כלומר, זה להסביר את דברי הרב. הקושי כאן, מה הבעיה שלו? אם אנחנו נגיד שהאור הזה ממלא את כל החלל, אז מה קרה? הוא התבטל, כי זה אור אין סוף.
אלא אם כן, יש איזו הגבלה.
או, צריך להיות משהו אחר.
על הצינור.
יפה, צריך להיות משהו אחר. משהו שיגביל את האור מלהתפשט בתוך העיגולים.
עצם את זה שהגיע צינור, זה עשה משהו גם לחלל. גם אחרי זה שהוא יתמלא, זה לא יתבטל, כי היה פה כבר צינור.
יופי, זה אפשרות אחת. שאתה מדבר שזה איפה, בצינור או בחלל.
זאת אומרת, גם אם נכנס אור, הפשט אני, באמת, אור נכון לעשות
פשט הרב.
הוא ממלא אותו, זה הפשט זה ממלא את הצינור.
צינור, יפה.
ממלא את הצינור, כי אל תוך החלל, הוא ממלא אותו. אם זה אל תוך החלל הוא ממלא אותו,
יופי, אבל בוא נשים לב, אז בוא נשים לב שגם מוערכו שם לב שיש פה בעיה בהסבר, בדרשה הזו. בוא תקרא את השורה הבאה. אבל למרות, עכשיו, אבל, כלומר למרות שהוא ממלא אותו, נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך החלל. כלומר הוא חש בקושי שבממלא אותו זה עלול לבלבל, את מי? אז הוא אומר לך נכון שהוא ממלא את החלל, אבל בתוך החלל יש משהו, אוויר, כן? כלומר, מקום פנוי שלא נותן לאור למלות שם. במילים אחרות יש שם איזה עובי.
זה דינים.
רגע, 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 אני לא רוצה לקרוא לזה עכשיו בשמות.
אם היה צמצום כזה.
תראה, יש עיגול.
אחרי זה צינור. והחלל מתמלא.
יפה.
החלל מתמלא.
יופי, מה קרה?
אז בעצם לא היה פה שום תהליך.
נכון.
אין פה כלום.
אז הכל חוזר לכלום.
הכל חוזר, זה מעגל.
נכון.
זה מעגל. אבל אם זה לא, התהליך הוא תהליך של צמצום, צמצום והתמלאות של הצמצום, אז יש התמלאות בתוך הצמצום. אבל עדיין יש פה צמצום.
אבל אם, גם אם מה שאתה אומר זה נכון, מה נכנס לתוך העיגולים? שפע אינסוף.
כן.
אז הוא ייכנס לתוך העיגולים, ומה יקרה לעיגולים? יתבטלו אליו. אלא אם כן, יש משהו שמגדיל.
צינור.
לא, אמר, הצינור בתוך העיגולים, יש נקבים שעובר השפע בתוך העיגול.
לא, לא שזה לא הצינור, זה עצם העיגול.
עכשיו, רגע, אבל השפע יורד לתוך העיגול, נכון?
כן.
עכשיו, רואים שיורד לתוך העיגול, אם זה שפע שלא אוכל לצורת, מה יקרה? הוא יתבטל בחזרה אל הצינור ואל הצורת והחוצה, ונגמר הכל.
כן. לא, ההיגיון אומר שהואיל ויש צינור, והצינור מוביל באמת שפע של אינסוף.
נכון.
אבל הואיל וכבר נברא צינור, נברא צינור...
זה אין לי בעיה.
למרות שהוא מוביל שפע אינסוף, אז גם אם יש בפנים שפע אינסוף, זה בעצם יגרום לזה שיהיה בעצם עיגול.
כן, אבל הרב אומר, אבל הרב אומר שהשפע...
לא אומר שמה שחוסם זה העיגול.
בוא נקרא, אבל בוא נקרא. לא, בוא נקרא, משום שהרב אומר מפורש, שהאור, כן, אז דרך צד אחד מן החלל, כלומר מלמעלה, מגג העליון של החלל, okay. המשיך דרך קו אחד ישר דק כאין צינור, זה הצינור, הקו, בלשון שלנו, אור אחד, כלומר אור אין סוף הנמשך מן האין סוף אל תוך החלל, הוא ממלא אותו את החלל, כלומר את החלל יתבטל אל האין סוף. לא יעזור כלום אם זה דרך הקו או לא דרך הקו. ברגע שהאור הזה הוא אין סוף, אז הוא יתבטל אל האין סוף. יש קושייה פה. לכן מסביר הרב, אומר מיד הסתייגות. הוא מסביר. כלומר, למרות שממלא אותו, אבל שאר מקום פנוי בין האור שבתור החלל, נכון? כלומר, אכן מתמלא החלל באור אין סוף. אבל יש משהו שמקביל בין העיגולים לבין החלל. כלומר, יש את העיגול, מקום שבו השפע מתפשט, ויש עוד איזה מקביל, ואז העיגול הבא.
עכשיו, מה שאני לא מבין...
זה חידוש.
זה חידוש אדיר, כי מה כן. שאני לא מבין, לכן אני נבזק, מה שאני לא מבין, הדבר פשוט, אפשר להגיד, צמצום, נברא צמצום וכו', אבל אם, דין, אם הלכה היא נקבל. אבל מה שנראה לי מוזר פה, שאם אני רואה את זה דרך משקפיים של צינור, הואיל והיה לי אינסוף, והאינסוף נכנס דרך צינור, עכשיו, הצינור הזה עשה משהו. עכשיו, מה הצינור הזה עשה משהו? עשה את האוויות מסביב לעיגול. ובעצם האור הפנימי כבר לא יכול להתבטל החוצה.
שקוי.
זה אני מבין. יופי. אני מבין. אבל מה שפה המערכו אומר, ויכול להיות שבשורה הבאה הוא יגיד אחרת, אבל מה שאני רואה פה, זה שעצם הצמצום, גרם לזה, אחרת זה, הוא לא אומר הצינור גרם לזה, הוא אומר עצם הצמצום גרם לזה. אז אני לא מבין, למה?
יופי, אתה גם לא תבין וגם אני לא אבין, להגיד לך למה? כי זה מחלוקת המקובלים. אני בכוונה עוררתי.
כן.
יש פה קושי גדול. כי מצד הפשט זה הצינור, ואז אין לי שום קושי.
כן.
אבל גם אפשר להבין שמדובר על העיגולים. כשהוא ממלא את כל העיגולים, אז הכל יתבטל, יהיה עוד פעם חלל אחד גדול, וזהו.
נכון, זה מה שלא מובן.
ולכן הרב אומר שזה לא כך, כי יש משהו מקביל. פה ועכשיו אנחנו נכנסים ללימוד
כלל. בעצם הצמצום.
לא על ידי הצמצום, אלא נוצר בתהליך הצמצום, כביכול, כן, בתהליך הצמצום, נוצר גבול.
כן.
בין כל עיגול לעיגול. כלומר, יש את העיגול, יש את החלל סביבו, כן? בסדר? ואז העיגול הבא.
הסיבה שזה בין כל עיגול לעיגול, כי ככה הצמצום עובד. זה בעצם בין האינסוף לבין החלל.
יוגע, עכשיו...
בכל דבר יש את מה שלמעלה ממנו, צריך להיות דבר כזה גם למטה.
נכון.
זה תהליך הצמצום.
נכון.
וזה מחלוקת הדירה דרך עובד בכלל הצמצום.
נכון, אז עכשיו בוא תראה. כלומר, בוא נקרא עכשיו לאט לאט וניכנס להסבר. כלומר, הרב חש בקושי הזה אמרנו, והוא מסביר שלמרות שהוא ממלא אותו, נכון? האור אינסוף, נשאר איזה מקום שהוא פנוי מן האור הזה בתוך החלל. בסדר? כלומר, מזה אנחנו מבינים שאת מה שכתוב ממלא אותו את מה, נראה הרב, ממלא את מה?
עכשיו הבנו ממלא את
החלל. בתוך החלל, נכון. את החלל. כלומר, על ידי השפע שיוצא מהצינור ומתפשט בעיגולים, השפע חוזר וממלא את החלל. לכן הוא אמר שיש איזה מקום פנוי ששם שומר, אחרת הכל היה מתבטל. נכון? פה צריך להגיד, להעיר, כמו שאמרנו, זה מחלוקת המקובלים. בדרך כלל יהודה, הוא סובר שהשפע ממלא את החלל. כן, כדברי מוערכו. אבל הכרם שלמה חולק עליו. הכרם שלמה אומר, לא. משהו מדבר בפשטות שהוא ממלא זה את היושר, את הקו. וזה מחלוקת גדולה בין המפרשים. אבל על פניו, על פניו, אנחנו יכולים לומר כמעט באופן משוכנע, ופה אנחנו צריכים להיות משוכנעים בדעתנו, כן? שדעת הבית לחם יהודה היא יותר קרובה אל דעת מוערכו. ולמה? כי אומר הבית לחם יהודה שמדובר על העיגולים. ופה כשהרב אמר שיש מקום פנוי בין האור הזה, כלומר בין השפע שבתוך החלל, אז הוא מדבר על החלל. אז קשה איך הקדם שלמה בכלל הבין שמדבר על הצינור. לכן דעתנו נוטה לקבל יותר את דעת הבית לחם יהודה ולא דעת הקרם שלמה, שבאמת ממלא את החלל. עכשיו, אחרי שהבנו שיש עיגול, כן, עולם, בסדר? ויש בתוכו שפע, חייב להיות מקביל בצורת עיגול, שימנע מהשפע הזה לחזור אל החלל הבא. אז הכל יתבטא, כי בחלל הבא יש שפע פעם של האינסוף. בסדר? לכן, נמשיך עכשיו בדברי הרב, ובין האור אינסוף, אור אינסוף, שמקיף את החלל, צריך להיות אותו מקום פנוי. נכון? שאם לא כן יחזור הדבר לכמות שהיה. ותחזור ונתחבר האור הזה שבתוך החלל עם האינסוף, כבר ראשונה יחד. והכל יתבטא. על כן לא להתפשט ונמשך האור רחב אל תוך החלל, כלומר האור אין סוף שאמרנו שממלא את החלל לא מגיע בבת אחת מלא וממלא את כל רוחב החלל, אלא רק דרך קו אחד דק לבד. כלומר, רק על ידי הצינור, הקו שדרכו עובר השפע כמו שאתה אמרת, זכית לכוון לדעת הבית לחם יהודה, שדרך הקו עובר השפע לפי הנקבים אבל בצמצום לפי הכלי ולא ממלא את כל הקו, את כל העיגול. בסדר? עוד פעם. הוא לא ממלא את כל העיגול אלא רק דרך קו אחד דק לבד. בדרך הקו הזה נמשך ויורד אור האינסוף לתוך החלל העגול שהוא הנאצל, כלומר בתוך העיגול יש מה? קו. כי מה אמרנו זה העיגול? זה הקו. קו שנתעגל, כלומר בקו, העיגול עצמו, השפע בתוכו עובר בתוך הקו. ועכשיו אנחנו מבינים איך ציור של אדם בתוך העיגול. כי הקו עצמו שהוא יתעגל מקבל שפע מהצינור גם כן בצורת קו. בדרך הקו הזה נמשך ויורד אור אינסוף בתוך החלל העגול שהוא הנאצל. ואז הוא לא מקבל מלא, אלא בדרך של ימין שמאל אמצע, יש דינים, יש הגבלות.
עכשיו הסברנו דרך יושר, מה
דרך עיגולים? כן,
כן, מיד. אולי הפרוקטור מדבר על עיגולים.
עוד שנייה. ועל ידי כך מתדבק המעציל בנאצל יחד ולא עוד.
יחד יש לי פה נקודה.
תכף נתייחס לזה, ולא עוד. כלומר, פה אומר מוערכו חידוש עצום, הוא לא דיבר עליו בהקדמות שלו. אומר רבנו מוערכו, אל תשכח שמה זה עולם העיגולים? עולם העיגולים זה קו שהתאגל. והיות שהקו שהתאגל, האור שממלא את החלל בין העיגולים, כן? יוצא מאיפה? מהצינור. גם שם הוא עובר איך? דרך הקו. כלומר, גם בחלל יש מציאות של קו של למעלה ולמטה ואמצע, והוא זה שמגביל את האין סוף שבתוך החלל להידבק באין סוף הכולל ולהתבטל אליו. בסדר? אז פה יש הערה, אתה אמרת נכון, יש לי פה נקודה. אנחנו שמים את הנקודה מיד לאחר מילה עוד, ולא כמו שמופיע בעץ חיים, כי זה גם על דרך המשפט, תסתכן. תמשיך את המשפט הבא, אלא אף על פי, כאילו, לא ברור, לא מובן, לכן אנחנו גורסים כאן ולא עוד נקודה, כלומר, למעשה, האור הזה, שאנחנו רואים ולא עוד, כלומר, שם הוא מגביל אותו, זהו, ולא יכול הלאה. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא אומרים אלא אף על פי, אלא ואף על פי. זה שני דברים שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה עם זה. זה ככה אנחנו גורסים בעץ חיים. ולכן אנחנו יכולים עכשיו להבין, אומר רבנו מוערכו ואף על פי שכל האצילות עגול, נכון? ואין סוד מקיפו בכל צדדיו בשווה, כי הוא צמצם את עצמו בעיגול, נכון? אמת?
כן.
עם כל זה, אותו המקום הנשאר דבוק בו ממש, כלומר, מבחוץ האין סוף, והעיגול הקו דבוק אליו, אבל לא מתבטל אליו. למה? ונמשך ממנו ראש הקו הזה. בגלל הקו, שהוא המקביל, ונקרא ראש האצילות העליונה. וכל מה שנמשך ומתפשט למטה, נקרא תחתית האצילות. אז יש לנו ראש ויש לנו למטה. ועל ידי כן נמצא שיש בחינת מה לעומת באצילות, כלומר באצילות, ותכף נראה למה לא קפצתם, אני לא מבין מה קורה, אתם לא איתי. מה הכוונה? פנו לעוד קושיה. ואם לא כן, תכף נראה תעלו על זה. ואם לא כן, לא היה בחינת ראש ורגליים מה לעומת באצילות. כלומר, במילים שלנו, אני אסביר אולי מזה, תוכלו לקפוץ מיד ולצרוק. ביות חלל עגול. והקו אמרנו, הוא נמשך מהאינסוף. נכון? והוא מסתיים איפשהו. בנקודה כלשהי בעיגולים. ולא חוזר אל האינסוף. אז יש לו עליון, שזה ראש, ותחתון, רגליים, ובאמצע, ואיזה שמעלה ולמטה. כלומר, אם ככה, מה הקושיה? נו! מה הקושייה במשפט? תקראו עוד פעם. ואף על פי שכל האצילות עגול, או עיגול, והאינסוף מקיפו מכל צדדיו בשווה. יפה, עד כאן זה בסדר. כלומר, עולם האצילות הוא עיגול, והאינסוף הוא עיגול, ולכן הוא מקיף אותו מכל הצדדים. עם כל זה, אותו המקום, איזה? החלל הפנוי, החלל.
חלל, אותו המקום.
הנשאר דבוק בו ממש.
הכוונה לדבוק מה זה הקו.
כן, רגע.
זה לא החלל.
נכון, רגע. החלל דבוק למי? לאצילות, מצד אחד. מצד שני, יש את הקו.
כן.
נכון? ונמשך ממנו, מהעיגול, ראש הקו הזה, נכון? התחילת הצינור, נקרא ראש האצילות העליונה. בסדר? וכל מה שנמשך ונתפשט למטה נקרא תחתית האצילות, מצוין, ועל ידי כן נמצא שיש בחינת מה לעומת באצילות. אני אקרא עוד פעם, ועל ידי כן נמצא שיש בחינת מה לעומת באצילות, ואם לא כן, לא היה בחינת ראש ורגליים מה לעומת באצילות, בסדר. מה קשה, או מה אפשר להקשות על דברי הרב? תקריאו הפעם לאט לאט מהמילים ואף על פי. אני אתן לכם אולי ככה כיוון.
אין מה, החזרה של הדברים פה, זאת אומרת,
אתה מתקרב, אתה מתקרב, אתה מתקרב, יפה. אתן לכם פשוט רמז, בסדר?
רגע, רגע.
יש פה איזה מילה שהיא לא ברורה.
כל מה שמשרו שאתה אומרת באצילות, אני חושב פעמה באצילות.
אני אמקד אתכם. זה מצוי בשורה הראשונה. ואף על פי שכל האצילות עיגול.
הסתירה בין עיגולים ליושר?
לא. עוד פעם אני אקרא. ואף על פי שכל האצילות עיגול, והאינסוף מקיפו מכל צדדיו בשווה. זה כאן, בשורה הזו, משהו צריך הבהרה. לא ברור. מילה אחת. טוב, בגלל השעה אנחנו, אני איזה אצילות מדובר? האם עולם האצילות?
באופן פשוט מדובר על, אני לא חשבתי בכלל אחרת, זה באופן פשוט מדובר על ביטוי מושאל לאצילות, הדברים הנאצלים.
יפה, נכון, סברה.
אחרי אין פה שום הבנה.
יפה, לא, יש פה הבנה, כי אנחנו דיברנו מקודם על עולם האצילות, נכון? אז הוא חוזר לעולם האצילות. לכן צריך להבין שפה מדובר כמו שאתה באמת אומר. זה כיוון לדברי הרמו אחו. אבל פי שכל האצילות היא עיגול, כלומר כל הנאצלים והנבראים, כולם, הם באופן כזה שיש ראש רגליים מעלה ולמטה. בסדר? לכן פה ממשיך הרב ואומר, בני האור הזה המתפשט תור החלל הזה, הוא נחלק לשתי בחינות. גם בו יש שתי בחינות באור הזה. כלומר, לא רק שיש לנו עיגולים, ויש לנו יושר, ויש אור שמתפשט אל תור החלל, האור הזה מתחלק לשתי בחינות. באחת, הוא שכל האורות שבתוך החלל, היות והחלל מהו? עיגול. אז חייב להיות בחינה של עיגול, נכון? האור הזה, של אלו תוך אלו. כלומר, ופה הרב לא מסביר למה מוכרח, כלומר, מה הכרח? הוא אומר, שבתוך הלאה זה מוכרח הוא שיהיה בחינת עיגולים, נכון? למה הוא לא מסביר לנו? כי למדנו את זה. דף י"א בעמודה ג' בעץ חיים. כבר למדנו, יוד והאור אינסוף הוא בהשוואה אחת, כולה. לכן הצמצום בנאצלים נדמים לו בצורת עיגול, כי זו הצורה הכי קרובה. למה אציל, נכון? משווה לכל הדדים, אז הוא לא חוזר ומסביר. לכן פה אומר, איך אומרים? תזכר מה שלמדנו, אוקיי? והמשל בזה, עכשיו פה הוא מסביר איך זה נראה. והמשל בזה, ועכשיו שימו לב, הוא מדבר על האורות שבתוך הספירות. אור ספירת הכתר, כלומר העיגול הראשון. יודע? אור ספירת הכתר. ובתוך זה, בתוך העיגול של ספירת הכתר, יש עיגול חוכמה. בתוך עיגול חוכמה יש ספירת הבינה. בתור עיגול הבינה יש ספירת זה, ספירות זה, דעת ודע. בתור עיגולי זה יש, עיגול זה יש נוק. עד תשלום 10 עיגולים שהם 10 ספירות של אק. כלומר הוא מדבר על הצמצום הראשון. נכון? כי הוא התחיל, דע, כי הוא בתחילת הכל. כלומר הצמצום הראשון שעשה המעציל העליון היה אק. ואחר כך 10 עיגולים אחרים. איך? איפה? בתוך העיגול הקטן ביותר של אק, כלומר במלכות של אק. והם 10 ספירות של עתיק. עתיק עוד פעם, זה הצילות. תכף נראה. ופה אנחנו צריכים להבחין שהרב עושה מעבר. כי אנחנו ציפינו שהרב ימשיך, אם הוא דיבר מקודם על עולמות, אק, הוא עכשיו ידבר על מה? על עולם הצילות. כי זה עולם. פה הרב החליט לעצור ולהיכנס עכשיו לתוך פרטי עולם הצילות.
טוב, זה צריך לחזור להקדמה.
כן, אבל בוא נמשיך אק, תגיד ככה אק, אחר כך 10 ספירות של הגלות, אחר כך 10 ספירות וכו' וכו', עד עשייה, ותחזור לפרט.
נתן איזושהי גושפנקה מסוים.
נכון, למה שאמר מקודם. נכון. פה הרב נכנס למערכת מפורטת יותר של פרצופים, הוא עובר את העולם, עולמות, אק, שזה עולם, ועובר לפרצופים. נכון? וכאן הוא מפחד, מפרט ולא ממשיך לדבר על עולם האצילות כמבנה עולם, ואחר כך לבריאה, ואחר כך לעשייה. ויצירה, אלא הוא מפרט מבנה עולם האצילות בבחינות של הפרצופים שלו. לכן הוא מתחיל, יוד ספירות בעתיק, כלומר עתיק של האצילות. ובתוך עתיק של האצילות יש 10 עיגולים אחרים שהם 10 ספירות של אריך אנפין.
אריך אנפין של אצילות.
כן, של אצילות, הכל באצילות.
הכל באצילות, אז למה לא אומר אצילות ואז את זה?
יפה, יפה, אז אנחנו אומרים, יפה, העתיק.
אומר יוד ספירות דאק, ואחר כך יוד עיגולים אחרים שהם 10 ספירות של אצילות. זה אצילות.
לא, לא.
עתיק זה חלק מהאצילות.
או, זה הכתר של אצילות.
זה הכתר של אצילות. יפה. אז בעצם צריך להגיד יוד ספירות דאק, ואחר כך יוד עיגולים אחרים שיוד ספירות דאצילות.
יופי, אז הרב.
באק הוא לא פירט את הפרצופים.
זה מה שאנחנו אמרנו.
ואילו פתאום באצילות הוא כן פרט את הפרצופים.
יפה, תכף נסביר למה. תכף נסביר.
אבל אם אתה רוצה לפרט, תגיד אצילות, ואחרי זה בתוכם.
יופי, אז הרב מוטי, תכף נסביר. לכן, אנחנו למעשה רואים שהכוונה פה לעתיק של האצילות, ואחר כך כמו שאמרנו 10 עיגולים אחרים של אריך אנפין, ובתוכם 10 עיגולים של עתיק יש 10 עיגולים של אריך, זה הכוונה, ואחר כך בתוכו עיגולים אחרים, כלומר 10 ספירות של אבא, ואחר כך 10 ספירות של אמא, 10 ספירות של זה, ו-60 ספירות של זה למעשה, ואחר כך 10 ספירות של נוק, בסדר? עד סיום כל פרטי האצילות, ופה הכוונה לא למה האצילות. כלומר פה, אנחנו צריכים למצוא את עצמנו קצת בכיוון מסוים, כי אפשר להבין פה את הרב בשתי אפשרויות.
לפני זה, עד סיום כל פרטי הצילות.
או, יפה.
מה זה פרטי הצילות?
אתה זוכר שמקודם שענו
על זה? זה נוק, הצילות הכללי, הצילות פרטי.
יובי,
אפילו בתור ספירת הצילות, האם זה נוק או זה?
יובי, אתה זוכר ששענו מקודם על הצילות, למה הוא מתכוון?
כן.
אז זה בדיוק אותו דבר גם פה. עד סיום כל פרטי הצילות, כלומר, יש לנו יכול לפרש שתי פירושים. או שנפרש לאו דווקא לעולם הצילות, משום שכל החלל כולו נקרא הצילות, כי הוא נאצל ונברא, כמו שאמרנו למעלה. לכן הרב מדבר פה עד עולם העשייה, שכך הדברים, כלומר הוא לקח את עולם האצילות, לא עולם האצילות, אלא האצילות כנאצלים ובאר, איך זה תוך זה, איך זה תוך זה. או שבאמת נגיד שהרב דיבר על עולם האצילות, ולא על כל העולמות כולם, ולמה הוא פרט כאן? זה שלא יערוך מדי. אז נתן אק פר עולם, אחר יש אצילות שזה עולם, אבל בתוכו יש פרצופים כך וכך וכך וכך, והם בלויים כך וכך וכך וכך, וכאן בכל העולמות. ואז הוא לא צריך להרחיב כל פעם מחדש על כל עולם בעולם בפני עצמו. זה שתי האפשרויות שאפשר לפרש בדברי הרב, ולכן הוא גם לא אומר עתיק של מה. זהו, עתיק, זהו, עתיק.
אז מה עם עתיק?
מקודם דיברנו משהו אחר.
יש דבר כזה עתיק דאק?
בוודאי. אבל הוא נעלם. אבל הוא נעלם. לכן באק אין לנו רשות לדבר הרבה על הוא.
בסדר.
אומר, אק זה פרצוף, זה עולם, סליחה. והצילות, אנחנו יכולים לדבר. אז יש כבר פרטים, אני אכנס לפרטים, ומזה תבין ותשליך על כל שאר העולמות.
זה עדיין משונה, כי בכל עולם יש את הדבר הזה. יש את הפרצופים האלה.
נכון.
אז אתה מתחיל לדבר איתי על פרצופים ויש את הדבר על עולמות. זה דברים
שקרים. לא, 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 לא. בוא עוד פעם נשים לב. הרב דיבר על עולם.
אבל אחרי זה הוא אומר שזה ממשיך.
אחרי זה הוא עבר להצילות, אפשרות אחת להסביר, שעבר להצילות, עולם ההצילות. ובמקום לעבור ולהגיד זה תוך זה תוך זה תוך חמש, כן, חמש עולמות, ואחר כך הוא יחזור לעולם האצילות ויבאר, ובעולם האצילות יש חמישה פרצופים, כן, ואחר כך יאריך, אז הוא פה העדיף לקצר, זה אפשרות אחת, והוא עובר לעולם האצילות בפרטות, ומזה תבין שכך כל העולמות כולם.
האצילות פרטותיה, עכשיו, אבל הוא רוצה להגיד, האצילות ופרטותיה, אז הוא צריך כן. להגיד האצילות ופרטותיה, לכתוב.
נכון, אז, אבל זה קשה,
או,
זה...
או לחילופין, ועד גם אני לא מבין. אם אתה רוצה להגיד האצילות ופרטותיה, אז היה צריך להגיד האצילות והעולמות לפרטותיהם.
נכון, אז
עכשיו,
לשון הרב...
עכשיו, בעצם מה שהוא עושה פה, הוא בעצם מדלג על שלב, בשביל להסביר שזה באצילות וכל מול, אבל אם אני מסתכל בצורה הגיונית,
הוא לא מדלג.
מסתכל על אק, על אק, ואז הביאה,
נכון.
ובתוכם, בתוך, ואז יש זום אין, ובתוכם יש עוד מערך שלהם, אק לא מתעסקים, כן, והביאה עושים זום אין.
הרב לא מדלג, הרב עוצר. כלומר...
לא, אבל כבר בהתחלה, אם אני לא אומר שזה הצילות עם פרטותיה, ולכן כל סיום פרטי הצילות זה עולם הצילות, עולם הצילות, אלא הצילות פה זה ביטוי מושל לנאצלים,
נכון.
אז יש פה דילוג. כי הוא דילג על העולמות ועבר ישר לפרצופי העולמות.
יפה, הוא לא דילג, הוא עבר נושא. הוא לא מדלג, הוא עובר נושא. וזה בדיוק נשאר ככה, בשתי אפשרויות לבאר, כמו המחלוקת הקודמת, האם זה עולם האצילות או לשון עבריים. אין בזה הכרעה. אין בזה הכרעה, אין בזה הכרעה. לא פה ולא שם. אין אף כמילה. אין אף כמילה, כי מבחינתנו אנחנו מבינים איך השפע עובר. גם לכל העולמות באופן של עיגולים וביניהם החלל וגם בפרטות של כל עולם ועולם.
הסדר הוא קודם עולמות ואחרי זה בתוך העולמות פרצופים או שכל עולם נבנה על פרצופיו ואז זה עבר לעולם הבא.
זה כבר אמרנו מזמן שכל עולם נברא על כל פרצופיו ואז היה העולם הבא. זה מי"ז עד ראש השנה שהכל נברא. כן, הכל נברא על הסדר עד שהוא יתמלא. שהעולם הזה יתמלא כולו נברא העולם שאחריו. לכן ממשיך הרב ואומר בכל עיגול מאלו יש אור מקיף אליו כמוהו, כלומר, יש בחינת העיגול עצמו, וזה החידוש נחשב של השיעור לדעתי, יש בחינת עיגול עצמו. העיגול עצמו הוא כלי, שהוא נובע מכוח הדינים, משום שעל ידי הדינים מסתלק אור החסד הפשוט. כלומר, מה יש לנו באמצע? כלי. נוצר כלי. בסדר? מסביבו חלל, שמקיף אותו, בתוכו כלי שהאורות של החסד ברחו ממנו, והוא מקבל שפע מן הקו, לתוכו, נכון? כלומר, שימו לב בדברי המוערכות, דברים עצומים עכשיו. מדהים. כן, מדהים. עכשיו, בכל עיגול...
התחבטנו לפני זה.
מה?
זה מה שהתחבטנו לפני זה.
נכון.
האם הקו הזה, לא הקו, האם...
המקביל הזה, מה המקביל?
איך אומרים זה? המקביל, החלל.
לא, האור הפנוי ביניהם.
המקום.
המקום הפנוי ביניהם.
המקום הפנוי ביניהם. המקום ביניהם נוצר תוצאה מעיגולים, או תוצאה מהקו. אני ניסיתי לשאול האם זה אולי קשור לעיגולים ויושר. אם זה קשור לעיגולים, אז בעצם הגדרת עיגולים, זה אומר שיש איזשהו פער מסוים. כי יש נאצלים שהם בעצם יותר נאצלים.
ואני, לא, ואני לא עניתי לך אז.
לא. והצד השני זה בעצם להיות הקו שנתעגל, אז זה מגדיר שיש...
הקו עצמו, נכון. אז אני לא הרחבתי איתך אז, כי זה פה, זה פה, זה התשובה פה. והתשובה היא מאוד יפה והיא מדהימה, וזה אחד הכללים החשובים ביותר שיש בהבנת עולמות ספירות. ולמה? כלומר, בבחינת העיגול עצמו, הוא העיגול, הוא כלי. כי האור הסתלק. מסביבו יש אור מקיף אליו. הוא, עכשיו ריק, כי הסתלק האור, השפע בא אליו דרך הצינור, וממלא את החלל, שבתוך הכלי. נכון?
כן.
יפה, עכשיו מה יצא לנו? כלומר, בתוכו של הכלי יש אור. מסביבו יש אור. שגם האור הזה מסביבו הוא עגול כמוהו. נכון? כי הוא צריך בהשפעה אחת. אז מה יצא? שיש אור פנימי ואור מקיף. וכולם בבחינת עיגולים. נכון? אז מה למדנו אם כך? שכל ספירה וספירה יש בה שלוש בחינות. לא בחינה אחת. יש אור פנימי, שזה השפע שבא מן הקו. הכלי עצמו, הספירה עצמה, היא המקביל. היא הכלי. אז היא מגבילה בין האור הפנימי שהוא אין סוף ממש לבין האור שבחלל כדי שלא יתאחדו והתבטל הכל. זה בחינה אחת.
ככה זה עובד? אני חשבתי שאויל ויש אור פנימי ואור מקיף. רגע, אויל ויש אור פנימי ואור מקיף, בעצם להיות אור פנימי ואור מקיף, אז זה אוטומטית יוצר כלי. המשמעות של זה שיש כלי...
הצמצום יצר את הכלי.
כן, עצם זה שאני מגדיר, עצם זה שאני מחלק בין אור פנימי למקיף, עצם זה שאני מחלק בין אור פנימי לאור מקיף, זה בעצם הגדרתי כלי.
יפה, אוקיי, גם זה אפשר ככה.
שיש לו אור פנימי ואור מקיף.
אבל הכלי עצמו הוא מגדיר.
ואז כבר לא יעזור לי שום דבר, זה כבר לא יתלבטל, כי יש לי בתוך החלל
כבר אור פנימי ומקיף וכלי. ואני אדר פה החידוש שלי, הכלי עצמו הוא מגדיר. הכלי עצמו הוא מגדיר. במילים אחרות בעיגולים, הקו עצמו, החיצוניות הקו הוא המקביל. אז הנה, תסתכל פה.
אז כן משהו יתבטל.
שום דבר.
רגע, האור המקיף יתבטל?
למה שיתבטל? האור, הנה, תסתכל פה, תסתכל בציור.
בעצם אותו אור מקיף, אור מקיף של משהו.
של משהו, נכון, תסתכל, תסתכל את הציור. זה האור המקיף. כן, באפור. זה הכלי, זה הקו.
כן.
ובפנים, אור פנימי. אז יש שלוש בחינות. אור מקיף, כלי. אור חיצוני, כלומר מקיף אליו, כלומר עוד פעם נתחיל, מקיף, כלי ואור פנימי, אז יש פה שלוש בחינות.
עכשיו איפה אין סוף?
סובב את הכל. בסדר? והבחינה השנייה הוא, כי הנה אני קורא בדברי מוערכות ואנחנו מסיימים את השיעור, כי הנה באמצע כל האצילות, כלומר כל הנבראים, או כל עולם האצילות בפרטות, העיגול הזה מתפשט דרך קו ישר, בחינת אור דוגמת העיגול ממש. כי צריך להיות הכל בהשוואה, רק שהוא ביושר. כלומר, אנחנו מדברים כאן בחינת היושר, שבו הרב מזכיר חמישה פרצופים. כלומר, אבא ואמא, סליחה, ארי חמפין, אחד, אבא, שתיים, אמא, שלוש, זון.
ארבע,
חמש. וכולם ביושר. לבחינה הזו קראו בתורה את האדם בצלמו. בצלם אלוקים, ואנחנו כבר הדגשנו למה קרוי צלם אלוקים, היה צריך לקרוא את שם הוויה, נכון? אבל בגלל שפה מדובר על צמצום, אז במידת הדין, לכן קראו אלוקים. כמו שכתוב, והברא אלוקים את האדם בצלמו וכו'. למה? כי הוא קו ישר, הוא מתפשל בדרך קווים, ימין שמאל לאמצע, וכמעט כל ספר הזוהר והתיקונים אינם מדברים, כלומר מדברים, וזה היושר, כמו שנתבאר בעזרת השם. כלומר, רוב דברי הזוהר והתיקונים מדברים על בחינת היושר.
למה?
למה? כי הדרך המובנת ביותר בערכנו להבין הוא הדרך היושר ולעיגולים.
לא מעבר לזה?
הוא מדבר גם על העיגולים, אבל בעיקר
לא, זה רק יותר קל להבין ככה, זה לא בגלל... עיגולים ויושר זה גם... זה לא כסברים, זה גם...
זה מבנה העולמות.
זה מבנה העולמות, זה מבנה משמעותי.
נכון, אבל היות וכל השפע, הכל בא אך ורק דרך, עכשיו הבנו, גם אל העיגולים בדרך היושר, וכן, קר דברי הזוהר, בתיקונים, זה ביושר, בגלל שזה השפע.
בגלל שגם בעיגולים יש יושר.
נכון, זה השפע, זה הדרך.
כמו שראינו לפני.
נכון, זה הדרך. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו בתורתו, וישלח רפואה שלמה למורנו רבנו, רבי מרדכי צמח, בן מזל טוב, כי אני מאוד מודאג. שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות.